עירובין, דף כ"ז, מתחילים בשעה טובה, פרק שלישי, פרק בחול מערבין. החלק הראשון של המסכת, מסכת עירובין, הפרק הראשון והשני, עוסקים בדיני מחיצות. ובעניין הזה, אנחנו כרגע עוברים לנושא אחר, נושאי תחומין. הפרק השלישי, הרביעי והחמישי, מדברים בנושא כמה מותר ללכת בשבת כשהולכים מחוץ לעיר. אז פשטות, כל אדם יכול לצאת מחוץ לעיר עד 2,000 אמה. אבל יש אפשרות לאדם לקבוע שהוא לא מתגורר בשבת הזאת בעיר שלו, אלא הוא מתכוון לשבות במקום אחר. חכמים תקנו שאדם יכול, אם הוא רוצה לצאת עד 4,000 אמה מחוץ לעיר שהוא גר בה בשבת, לצורך מצווה, התירו חכמים לעשות מה שנקרא עירובי תחומין. אנחנו נראה בעזרת השם את הנושא הזה בהרחבה בפרקים הבאים, אבל בקצרה, הרעיון שהאדם מחליט שהוא קובע שביתה בסוף התחום. במקום שהוא יקבע שביתה במקום איפה שהוא גר בעיר, הוא קובע שביתה בסוף התחום, בסוף 2,000 אמה. ואז יש לו 2,000 אמה לכל צד מהמקום שהוא קנה בו שביתה. זאת אומרת, הוא בעצם גר במקום שהוא שם שם את העירוב תחומין, בסוף 2,000 אמה. ואז יש לו 2,000 אמה עד העיר איפה שהוא גר, ואז כל העיר מותר לו ללכת, אבל אסור לו לצאת אפילו אמה אחת לכיוון השני מחוץ לעיר. ואז בשבת שהוא יוצא לצאת 4,000 אמה, אז 2,000 אמה הוא ילך מהעיר איפה שהוא נמצא בה, עד העירובי תחומין שהוא הניח, ועוד 2,000 אמה מהעירובי תחומין והלאה, שלמעשה איפה שהוא שם את העירובי תחומין, זה נחשב ששם הוא שבת. ולכן אתה הולכת ללכת 2,000 אמה לכל צד, מהמקום שאיפה שהוא שם את העירובי תחומין. מה זה בעצם עירובי תחומין? הוא לוקח מזון של שתי סעודות, והוא קובע שם, חכמים תקנו, שדעתו של האדם על המקום איפה שהאוכל שלו, ששם הוא קונה לעצמו שביתה. ואם האוכל היה באותו מקום במהלך כל הזמן מהשקיעה עד צאת הכוכבים של כניסת שבת, אז שם הבן אדם הזה קבע שביתה באותה שבת, ואז הוא בשבת יכול לצאת מהעיר עד המקום של העירוב, תחומין ועלה עוד 2,000 אמה. המשנה כאן מדברת על שלושה דברים שקשורים לאוכל, והיא אומרת ש מים ומלח לא נכללים בשם אוכל, ולכן הם יוצאים מן הכלל והם לא שייכים בשלושת הדברים האלה. הדבר הראשון כמובן קשור לנושא שלנו בפרק הזה, ענייני עירובי תחומין. רש"י כותב שזה גם מדבר על עירובי חצרות. עירובי חצרות, כשיש כמה בתים שיש להם חצר משותפת, אז כל השכנים שגרים באותה חצר, מכל שכן לוקחים פת ושמים את כל הלחמים באחד הבתים, ואז זה נחשב כאילו כל בני החצר, כל השכנים נחשבים כאילו הם משפחה אחת, כאילו יש להם דיורים, כאילו הם כולם רשות אחת. ואז מותר לטלטל מהבתים לחצר ומהחצר לבתים, כי בלי שיעשו עירובי חצרות, אסרו חכמים להוציא מהבתים לחצר, כי הבית היא רשות של האדם הפרטי, והחצר היא חצר משותפת לכמה אנשים יחד, זה נראה כמו רשות הרבים, זה סוג אחר של רשות היחיד. אז היה אמור להיות אסור להוציא מהבית לחצר, אבל אחרי שעושים את העירובי חצרות ובעצם כל הבתים נחשבים כמו משפחה אחת גדולה, אז יהיה מותר להם להוציא מהבית אל החצר. אפשר גם כן לעשות עירובי חצרות בין שתי חצרות שפתוח ביניהם פתח, אז אפשר לשתף כמה חצרות יחד, שכל בני החצרות נחשבים כמו משפחה אחת. ורש"י כותב ש מה שהמשנה מדברת כאן זה גם על עירובי חצרות. כדאי באמת להדגיש מה שמביאים המפרשים, שבפועל אנחנו יודעים שעירובי חצרות עושים דווקא על ידי פת, אבל כאן המשנה כותבת בחול מערבין. לכן יש על זה נידון בין המפרשים, מה בדיוק הכוונה של רש"י כשהוא כולל גם את עירובי חצרות ביחד עם עירובי תחומין. אבל בכל סוגי המזון אפשר לעשות עירובי תחומין וגם עירובי חצרות, עירובי תחומים, להניח בסוף התחום, בסוף 2000 אמה, בסוף התחום, כדי לקבוע שביתה באותו מקום, כדי שבשבת יוכלו לצאת 2000 אמה עד לתחום ועוד 2000 אמה מהתחום ועלה, להתרחק מהעיר 4000 אמה בסך הכל. וכן, בכל סוגי המזון אפשר לעשות עירובי חצרות, וכן, בכל מיני המזון משתתפים שיתופי מבואות. מה הכוונה שיתופי מבואות? בדומה למה שדיברנו על עירובי חצרות, שכל השכנים שיש להם את החצרה המשותפת, מתערבים יחד, שיתופי מבואות זה על אותו רעיון, רק שיש כמה חצרות שפתוחים למבוי אחד גדול, שהמבוי, בקירות של המבוי יש פתחים שפתוחים אליו חצרות, שבכל חצר יש כמה בתים, אפשר לעשות שכל החצרות שבמבוי יחשבו כמו רשות אחת, ואז יהיה מותר לטלטל מהבית לחצר ומהחצר למבוי גם. שבלי שעשו את השיתופי מבואות, כמובן, שיעשו לטלטל מהחצר אל המבוי, ומהמבוי אל החצר. אבל על ידי שאנחנו אומרים שכל החצרות כאן, שבמבוי נחשבים כמו רשות אחת, בוודאי שאדם אדם מותר לו לטלטל ברשות שלו, בלי הגבלה. ומכיוון שכל הבני החצרות הם נחשבים רשות אחת, מותר להם יהיה עכשיו לטלטל מהחצרות אל המבוי ולהפר. מאוד מעניין מה שאומר בספר ארוך השולחן, למה על חצרות המשנה נוקטת לשון עירוב, ועל מבואות היא נוקטת לשון שיתוף. למה לא יכולים להגיד עירובי מבואות או שיתופי חצרות? הוא כותב שפשוט רצו שתהיה אפשרות בקלות במילה אחת לקרוא למושג. זאת אומרת, כשרוצים לדבר על עירובי חצרות, לא יצטרכו להגיד את שני המילים, יהיה מספיק שיגידו עירוב. וכשרצו לדבר על שיתופי מבואות, לא יצטרכו להגיד שיתופי מבואות, יספיק להגיד, כמו שהמשנה כאן אומרת, משתתפים, וכולם מבינים שהכוונה לשיתופי מבואות. במילה אחת, אתה כבר יודע על מה מדובר. עוד הסבר מסבירים שעירוב זה יותר מצומצם. מדברים פה רק על חצר אחת. ושיתוף משתפים דבר רחב יותר, יותר אנשים, כמות יותר גדולה. כיוון שמדברים פה על ציבור גדול יותר של כמה חצרות במבוי אחד, לכן קוראים לזה שיתוף. בכל אופן, בכל מיני המזון מערבים ומשתתפים, חוץ מן המים ומן המלח, שהם לא נחשבים מיני מזון. דבר שני, שמים ומלח הוא יוצא מן הכלל בענייני מזון, כשאדם צמח לו תבועה בשדה, הוא צריך להפריש כמובן תרומות ומעשרות. אחד מהמעשרות זה מעשר שני. מעשר שני לא נותנים לאף אחד, זה נשאר אצל בעל השדה. אלא שהוא מעלה את הפירות או את התבועה לירושלים, ושם הוא אוכל את הפירות האלה. עכשיו, אם רחוק לו הדרך מהשדה, וקשה לו לשאת את כל הפירות או את התבועה עד ירושלים, אז התורה כבר נותנת לאדם אפשרות לפדות את הפירות או את התבועה בכסף, וצרת הכסף בידיך, ובאת ועלית אל המקום, עולים לירושלים עם כסף, ושם קונים מאכלים, עושים סעודות גדולות, וחייבים אבל לאכול את המעשר שני, או את מה שקנו בכסף של המעשר שני, דווקא בירושלים, בתוך החומות של ירושלים העתיקה. ואיזה סוג אוכל אפשר לקנות? כל מיני סוגי מזון. אומרת המשנה, הכל ניקח בכסף מעשר שני, כל דבר שהוא מזון, חוץ מן המים ומן המלח. דבר שלישי, שהמלח והמים זה יוצא מן הכלל, הנודר מן המזון, אדם שעושה נדר שהוא לא יאכל דבר שהוא מזון, אז מותר במים ובמלח. זה יהיה מותר לו לשתות מים או לאכול מלח, כי זה לא נכלל בהגדרה של מזון. עכשיו המשנה חוזרת לדיני עירובי תחומין או עירובי חצרות. איזה מאכלים אפשר להשתמש איתם לעירוב? מערבין, אפילו לאדם שהוא נזיר, שהוא קיבל על עצמו נזירות, שזה כולל שלושה דברים. אסור לו לאכול או לשתות כל מה שיוצא מהענבים, אסור לו להתאמה אל המתים, ואסור לו להסתפר ולהתגלח. אז מכיוון שהוא נזיר ואסור לו לאכול ענבים ולשתות יין, אז היינו סבורים לומר שיהיה אסור לו לעשות עירובי תחומין על ידי יין. לכן מחדש התנא הראשון של המשנה, וכך באמת נפסק להלכה, שמערבין לנזיר ביין, שאפילו שהוא עצמו לא יוכל לשתות את היין, אז איך אתה אומר שדעתו על מקום האוכל, אם הוא בעצמו לא יכול לאכול את האוכל הזה? אבל מכיוון שאחרים יכולים לשתות את היין הזה, אפשר לעשות בו עירובי תחומין. וכן, דבר דומה לזה, אפשר לערב לישראל בתרומה. זאת אומרת, אם יש פירות שהפרישו אותם כתרומה, כמו שדיברנו, שאדם צמח לו תבועה בשדה, הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות. הדבר הראשון שמפרישים זה תרומה גדולה, ונותנים את זה לכהן, והתרומה הגדולה יש בה קדושה, ורק הכהן יכול לאכול תרומה גדולה כשהכהן טהור. עכשיו, ישראל, שרוצה לעשות עירובי תחומין, האם מותר לו לקחת פירות של תרומה ולעשות עם זה עירובי תחומין? התשובה היא, לפי דעת חכמים, כן. מותר לישראל לעשות עירובי תחומין על ידי תרומה. למה? כי זה ראוי לכהן. חשוב לציין כאן את דבריו של המשנה ברורה, סימן שין פי וב, בסעיף קטן ממזיין. הוא מביא שבזמננו, איך תצא עירובי תחומין עם תרומה? הרי אפילו כהנים אסור להם לאכול תרומה, כי כולם הרי נחשבים בחזקת תמאי מתים. אז אתה לא יכול לעשות עירובי תחומין עם תרומה, כי תרומה היום לא ראויה לאף אחד לאכילה. סומכוס אומר, רק בחולין אפשר לעשות עירובי תחומין, אבל לא בתרומה, כי צריך שהמזון יהיה ראוי לאדם עצמו. כמובן, להלכה פוסקים כמו דעת חכמים, מתן הראשון, אבל בזמננו, מכיוון שתרומה לא ראוי לאף אחד, גם לא לכהן, אז כמו שאמרנו, המשנה ברורה מביא לא לעשות עירובי תחומין בתרומה. וכן, מותר לעשות, להניח עירובו של כהן בבית הפרס. מה זה בית הפרס? אז ככה, יש על זה בגמרא כמה פירושים. הפירוש שמביאים כאן זה שדה שנאבד קבר. זאת אומרת, יודעים בוודאות שבשדה הזה פעם היה קבר, רק לא יודעים איפה הקבר הזה נמצא. עכשיו, יש ספק בכל הקבר, בכל השדה, אולי, אתה בן אדם הולך בשדה, הוא לא יכול לדעת, אולי הוא דורך בדיוק במקום שהוא נמצא כעת מעל קבר ואז הוא נטמע. אז כהן אמור להיות אסור לו ללכת בכזאת שדה. אלא מה? מכיוון שיש ספק האם יש כאן תומת מת, אני לא יודע בדיוק אם יש תומת מת במקום שהכהן דורך. בכל זאת חכמים אסרו ללכת במקום הזה לכהנים. אבל אם זה לצורך מצווה, התירו חכמים ללכת בכזאת שדה, אבל צריך לעשות רוח כדי לפזר ולהרחיק את החול הדק, ואילו אם יהיו שם עצמות בגודל של גרגיר שעורה, אז יראו את העצם הזה, ואז יזהרו לא לדרוך במקום איפה שיש עצם בגודל של כשעורה, עצם מן המת. אז מכיוון שיש דרך לפסוע גם בשדה בית הפרס, אז לכן גם לכהן יש דרך בצורה דחוקה להגיע אל העירוב. עכשיו יש כלל שכשבאנם שם אוכל של עירובי תחומין בסוף התחום, זה חייב להיות במקום כזה שהוא יכול להגיע אל האוכל בשבת. אבל כהן הרי אסור לו להיכנס לשדה בית הפרס, אז הייתי חושב שיהיה אסור לו גם לשים שם את העירוב. אז לכן מחדש את המשנה, שמכיוון שיש דרך על ידי שהוא מנפח, על ידי שהוא עושה רוח ומעיף את האפר, ואז אם יהיו גרגירי שעורה, אם יהיו עצמות בגודל של גרגירי שעורה, אז הוא יראה אותם, אז, ובמקרים מסוימים חכמים מתירו לפסוע בבית הפרס בצורה כזאת, לכן מותר להניח שם את העירוב. רבי יהודה אומר, והוא מקל עוד יותר, אפילו בין הקברות, גם כן מותר להניח את העירוב בשביל כהן. למה? איך הכהן יגיע לבין הקברות? מפני שיכול לחוץ, יכול לעשות מחיצה בינו לבין הקבר, וככה מבעוד יום להגיע אל העירובי תחומין. רש"י מביא דוגמה, הוא יכול לעשות איזשהו כמו מרכבה שרותמים לסוס, זה נקרא שידה, שזה היה מיועד בדרך כלל לנשים חשובות, שזה כלי גדול מאוד, שהוא יותר הוא מכיל יותר מ-40 סאה, ולכן הוא לא מקבל טומאה, כי זה כלי גדול מדי, והתורה אומרת שכלי שהוא מכיל כמות גדולה מאוד, לא מקבל טומאה, ועל ידי שהוא ייכנס באיזושהי צורה להעביר בית הקברות עם אותו ארון, אם זה מרכבה או ארון, או כל מיני סוגים של כלים שלא מקבלים טומאה, שיחצצו בינו לבין הקברות, וככה הוא יוכל ללכת ולקחת את האוכל מתוך בין הקברות. לכן יהיה מותר לו לשים את העירוב באותו מקום. למדנו, בכל מערבים ומשתתפים חוץ מן המים ומן המלח. זאת אומרת, מדברים פה על כלל. אתם יודעים, יש פתגם שאומר, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. ויש כאלה אומרים שגם לכלל הזה גם יש יוצא מן הכלל. זאת אומרת, יש כללים שאין בהם יוצא מן הכלל. אז הנושא הזה כרגע הגמרא עומדת עליו. אמר רבי יוחנן, כשכתוב כלל, אל תבנה על זה שאין לו יוצא מן הכלל. אין למדים מן הכללות. אם יש איזה משנה או דין שנאמר בו כלל, יכולים להיות מקרים יוצאים מהכלל. ואפילו במקום שמפרטים לך את היוצאים מן הכלל, שנאמר בו חוץ, זאת אומרת, בכל מערבים, חוץ, כמו שבמשנה שלנו, הגמרא תכף תגיע לזה, חוץ מן המים ומן המלח. אל תחשוב שרק מים ומלח לא. יכולים להיות עוד יוצאים מן הכלל שהמשנה לא פירטה אותם. מדיקה אמר, אפילו במקום שנאמר בחוץ, מכלל, שמשהו אומר שבכל כלל יש יוצאים מן הכלל, ולכן אין למדים מן הכללות, דלאו הכי אחא קאי, הוא לא נאמר על המשנה שלנו. אלא, הוא מדבר ככה, הוא אומר, יש, אין למדים מן הכללות, יש משניות מסוימות שכתוב שם כלל, ככה זה, יש משניות מסוימות שכתוב שם הכלל ולא כתוב יוצא מן הכלל, אל תלמד מהכללות, וגם המשנה שלנו שכתוב חוץ, גם המשנה שלנו אל תלמד שמה שכתוב חוץ זה רק זה. זאת אומרת, זה שכתוב בכל מערבין חוץ ממים ומלח, אל תחשוב שזה רק מים ומלח, לא, אלא יש עוד יוצא מן הכלל. אבל כשהוא אומר, כל המשניות שכתוב כלל, אין למדים מן הכללות. אפילו במקום שנאמר חוץ. זאת אומרת שיש משניות שלא כתוב חוץ, על איזה משניות הוא מתכוון, איפה יש כלל שלא כתוב שם חוץ? איך הקאי? אומרת הגמרא, התם קאי, על המשנה במסכת קידושין. המשנה שמה כותבת, כל מצוות עשה שהזמן גרמה, שהזמן גורם למצווה, שבגלל שהגיע זמן מסוים, לכן צריכים לקיים את המצווה. כמו למשל שופר, צריך לתקוע דווקא בזמן מסוים, בראש השנה וכדומה. אז רק אנשים חייבים, ונשים פטורות. יש מסבירים, למה באמת נשים פטורות ממצוות עשה שתלויות בזמן? כי נשים, התפקיד שלהם הוא כל הזמן, יש להם, התפקידים שלהם בבית, התפקידים שלהם בחיים, הם בדרך כלל דברים שהם מחוץ לגדר הזמן, הן משועבדות לעבודות שלהם, העבודות שלהם הכרחיות, הן לא יכולות לעזוב את העבודה וללכת לקיים איזושהי מצווה, תקיעת שופר, בינתיים התינוק בוכה, בינתיים היא צריכה לארגן דברים, לארגן את הבית, לארגן עניינים. לכן היא לא יכולה להיות תלויה במצוות שתלויות בזמן. ככה מסבירים. בכל אופן, משנה אומרת, כל מצוות עשה שתלויה בזמן, רק הנשים חייבים, נשים פטורות. מצוות עשה שלא הזמן גרמה, אלא זה מצוות עשה שכל הזמן צריכים לקיים אותם, או על כל פנים זה מצוות עשה שתלויות בעניינים אחרים, לא דווקא בזמן, כמו מצוות מעקה בגג, אם יש גג צריך לשים מעקה, מזוזה בפתח וכדומה, זה לא תלוי בזמן. אחד נשים ואחד אנשים חייבים. נשאלת השאלה, הוא כלל ההוא דכל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות? מה, הכלל הזה אין בו יוצא מן הכלל? בוודאי שיש. והרי מצוות מצה שתלויה בזמן, דווקא בליל הסדר חייבים לאכול מצה. וכן, מצוות שמחה. ושמחת בחגיך, לשמוח בחג בשלושת הרגלים, חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות. זה מצווה שהיא תלויה בזמן. וכן, מצוות הקהל, שכתוב שבמוצאי שנת שמיטה בחג הסוכות, כל עם ישראל מתקהלים יחד לבית המקדש וקוראים בספר משנה תורה, ספר דברים. המצוות האלה תלויים בזמן. מצוות עשה שהזמן גרמה הוא, ובכל זאת נשים חייבות. רש"י מביא, איפה אנחנו רואים שנשים חייבות בשלושת המצוות האלה? אז לגבי מצוות מצה, הגמרא במסכת פסחים דף מ"ג כותבת, שמכיוון שהפסוק מסמיך את איסור אכילת חמץ למצוות אכילת מצה, לא תאכל, תאכל חמץ, שבעת ימים תאכל מצות, אז מכיוון שהסמיכו ביניהם, מקישים. כל אלה שאסור להם לאכול חמץ, חייבים לאכול מצה. נשים אומנם פטורות ממצוות עשה שתלויות בזמן, אבל הן חייבות במצוות לא תעשה שתלויות בזמן. לכן אסור להם לאכול חמץ, כי איסור אכילת חמץ זה מצוות לא תעשה, לא תאכל חמץ. אז מכיוון שאסור להם לאכול חמץ, הן גם צריכות לאכול מצה, מכיוון שהמצוות האלה סמוכות בפסוק. וכן, מצוות שמחה, הפסוק אומר, ושמחת אתה וביתך, אז גם הנשים חייבות בשמחה, בחג. וכן, לגבי מצוות הקהל, הפסוק אומר במפורש, הקהל את העם, האנשים, הנשים והטף, שגם נשים מחויבות במצוות הקהל, הן חייבות להגיע לבית המקדש במוצאי שנת שמיטה בחג הסוכות, לשמוע איך שקוראים את הספר דברים, כמובן שזה בזמן שבית מקדש קיים. אז אתה רואה שלמרות שהמצוות האלה תלויות בזמן, נשים חייבות, אז הכלל שכל מצוות עשה שתלויות בזמן, נשים פטורות, יש בו יוצא מן הכלל. וכן, המשנה אומרת, וכל מצוות עשה שלא הזמן גרמה, גם נשים חייבות. מה, אין בזה יוצא מן הכלל? הרי, מצוות תלמוד תורה, מצוות פריאה ורבייה שחייבים להביא ילדים, ומצוות פדיון הבן שנולד בן בכור, צריך לבדות אותו, לתת חמש סלעים אל הכהן. ולפדות את אותו בכור. דמצוות תעשה שלא הזמן גרמה. החיוב שלהם לא תלוי בזמן. ובכל זאת נשים פטורות. לגבי תלמוד תורה כתוב, ולמדתם אותם את בניכם, דורשים ולא בנותיכם. נשים פטורות מתלמוד תורה, אלא אם כן, זה הלכות שהן חייבות לדעת. אבל לא לבטל רגע אחד מלימוד תורה, נשים פטורות. פריה ורביה, הפסוק אומר, פרו ורבו ומילו את הארץ וכבשוה, תכבשו את הארץ. רק אנשים דרכם לכבוש, נשים אין דרכן לכבוש. ככה דורשת הגמרא במסכת יבמות. כן, פדיון הבן, כתוב, כל בכור בניך תפדה. כאילו כתוב, תיפדה. אתה בעצמך תיפדה. אלה שחייבים לפדות את עצמם עם אבא שלהם לא פדה, אבא שלו לא פדה אותו, הוא חייב לפדות את עצמו, אז הוא חייב גם לפדות את הבן שלו. אישה לא חייבת לפדות את עצמה. כי הרי הפסוק אומר, וכל בכור אדם בבניך תפדה, ולא בבנותיך. אז לכן היא גם לא מחויבת לפדות את בנה. היא לא חייבת להוציא את הכסף הזה בפדיון הבן. אם האבא לא פודה, או שהוא לא חי, או משהו כזה, האמא לא מחויבת להוציא מהכיס שלה את הכסף של פדיון הבן. אבל בכל אופן, המקרה פה שאנחנו מדברים, כל המקרים, זה מקרים של מצוות עשה שלא תלויים בזמן, ובכל זאת נשים פטורות, אלא, על זה אמר רבי יוחנן, אין למדים מן הכללות. גם אם אתה רואה משנה שכתוב כלל, כל מצוות עשה, אל תחשוב שאין יוצא מן הכלל. ואפילו במקום שנאמר בו חוץ, אפילו שהמשנה מפרטת מה לא נכלל בכלל, דע לך שזה לא הכל, יכולים להיות דברים נוספים שלא נכללים בכלל, שהמשנה לא כותבת אותם. אמר רבייה, יש אומרים שאמר את זה רבי ירמיה, ואיתם הרבי ירמיה, אף ענה מתענינה, יש לי הוכחה נוספת, שגם כשהמשנה כוללת בלשון כל, והיא כותבת חוץ מדברים מסוימים, יכולים להיות דברים נוספים יוצאים מן הכלל שהמשנה לא פירטה. המשנה כותבת, עוד כלל אחר אמרו, כל שניסה על גבי הזב, שזה נקרא בלשון חז"ל עליונו של זב, שלמשל יכול להיות שהזב נושא מגש, ועל המגש יש לפתניות עם גלידה. הוא לא נגע בלפתניות עם הגלידה, הוא נגע רק במגש. בכל זאת הם נטמעים. למה? זה נקרא עליונו של זב. זה נטמע. זה דבר שכל שהזב ניסה, כל שניסה על גבי הזב, תמה. עכשיו, דבר שנושא את הזב, אם הזב לא נוגע בו, למשל שהזב דורך על איזשהו ארגז, ובארגז יש כל מיני כלים. אם הוא לא נגע בכלים, הם לא בדווקא שהם יתאמו מהזב, אם הוא לא נגע בהם. אז זה מה שאומר את המשנה, כל שהזב ניסה עליו, אם הזב לא נגע בו, הדבר הזה יהיה טהור חוץ ממה שנקרא תומת מדרס. מה זה? מן הראוי למשכב ומושב. כל כלי שראוי לשכיבה כמו מיטה, וכל כלי שראוי לישיבה כמו כיסא, כמו ספה, שהזב יושב עליו, גם אם הוא לא נוגע בכיסא או בספה בעצמם, בכל זאת הוא מטמא אותם תומת מדרס. וכן האדם, אם הוא נושא על כתפיו את הזב, האדם הזה נטמע גם אם הוא לא נגע בזב. וזה כלל. כל שניסה על גבי הזב תמה, וכל שהזב ניסה עליו תור, כמו שביארנו. נשאלת השאלה, ותו לקה, וכי אין יוצא מן הכלל שהמשנה לא פירטה אותם? והעיקה, מרכב, שהזב רוכב על גבי מרכב, או שהוא רוכב למשל על גבי סוס, יש עוקף. אז הוא מתמג את העוקף, גם אם הוא לא נוגע בעוקף. שואלת הגמרא, רגע, אם זה עוקף, אז זה מושב בעצם. אי מרכב היחידה, מאידי עטיב עלי, אם הוא יושב על העוקף, גם אם הוא לא נוגע בעוקף עצמו, אז ברור שזה נטמע, זה לא יוצא מן הכלל, זה בתוך הכלל כלול. היינו מושב. עונה הגמרא, הנן, הכי כאמרינן, יש מקרה שעזב לא יושב על דבר מסוים, על מרכב, ובכל זאת הוא מטמא אותו. על מה? היקה גבה דעוקפה, העץ שליד העוקף, שהרוכב בדרך כלל מחזיק באותו חתיכת עץ, אבל גם אם הזב רחב על חמור ולא נגע באותו עץ שעליו בדרך כלל, שבו בדרך כלל מחזיקים, בכל זאת הוא נטמע בתומת מדרס. דתניה, תמה מושב והתפוס. העץ שבדרך כלל תופסים בו ומחזיקים בו מתי שרוכבים על גבי הסוס או על גבי החמור, גם הוא תמה מרכב אפילו אם הזב לא נגע בו. אז אם כן, למה זה לא נשנה במשנה התומת מרכב? למרות שכתוב כלל, לא מביאים את זה בתוך הכלל, אלא שמע מן, אין למדים מן הכללות, שאפילו שיש לשון של כלל, כל במשנה, זה לא אומר שאין יוצא מן הכלל, ואפילו במקום שנאמר בו חוץ, אפילו שכתוב חוץ מן הראוי למשכב ומושב, אבל יש דברים נוסף, יש דבר נוסף, מרכב שגם הוא לא נכלל בכלל של כל שעזב ניסה עליו טהור, כי הוא כן נטמא כשעזב ניסה עליו. מקרה נוסף, זה המקרה שלנו, אמר רבינה ויתם הרב נחמן אף ענן המתענינה, כמו רבי יוחנן, שלא למדים מלשון של משנה שמתנסחת בלשון כל, אפילו במקום שנאמר בו חוץ, כי המשנה שלנו כותבת, בכל מערבין ומשתתפים, חוץ משני דברים, מן המים והמלח. נשאלת השאלה, אין דברים נוספים שלא עושים בהם עירובי תחומין או עירובי חצרות, ותו לקה, והעיקה כמיין ופטריות, שהם גם כן לא ראויים לעירוב, ובכל זאת הם לא נשנו במשנה, אלא שמה מן האין למדים מן הכללות, ואפילו במקום שנאמר בו חוץ. האם כן אנחנו רואים שכמיין ופטריות לא מערבים איתם? למה? כי אדם לא קובע בהם, לא סומך עליהם, לא לסעודה ולא ללפתן, ואנשים לא מחשיבים את זה לאוכל. כך כותב הריטב"א. מעניין מה המשנה ברורה מביא בשם הגר"א, שברגע שמבשלים את הכמיין והפטריות, יש להם כן שם של אוכל, ולכן כן אי אפשר לערב בהם, אבל יש חולקים על דבריו של הגר"א. למדנו במשנה דבר נוסף, הכל ניקח בכסף מעשר שני, חוץ מן המים ומן המלח. בנוסף לעירובי תחומין ועירובי חצרות ושיתופי מבואות, שאפשר עם כל סוגי המזון לעשות את העירוב או את השיתוף, חוץ ממים ומלח, משנה מדברת גם על דברים שקונים בכסף של מעשר שני, שקונים מזון, אפשר לקנות כל דבר חוץ ממים ומלח. בגמרא מביאה עכשיו שתי תנאים, שכל אחד מהם הביא את אותו רעיון, אותה אמרה, רק כל אחד מהם דיבר על מצווה אחרת. רבי אליעזר ורבי יוסי בר חנינה. חד מתני את השמועה שלו, העירוב, וחד מתני המעשר שני. והגמרא מיד מפרשת. חד מתני העירוב, לא שנו שאסור לעשות עירובי תחומין או עירובי חצרות במים ומלח, אלא כשהמים בפני עצמו והמלח בפני עצמו, רק אז דיין מערבין. אבל אם ערבו את המים והמלח וערבבו אותם יחד, מים ומלח מערבים, כי אז הם כן נחשבים מזון, אפשר ללפת בהן את הפת, אפשר לטבול את הלחם במים והמלח ולאכול ככה. וחד מתני את אותה שמועה המעשר שני, לא שנו שלא לוקחים בכסף מעשר שני, מים או מלח, אלא מים בפני עצמו ומלח בפני עצמו, דאין ניקחים. אבל אם הם מעורבים יחד, מים ומלח ניקחים בכסף מעשר. מן דמתני המעשר, שאפשר לקחת מים ומלח כשהם מעורבים, כל שכן שהוא לומד את זה העירוב. תכף נראה למה זה חידוש יותר גדול לגבי מעשר שני שאפשר לקחת מים ומלח מעורב. ומן דמתני העירוב, ששם אפשר לקחת מים ומלח מעורבב לעירובי תחומין או עירובי חצרות, אבל המעשר לא. למה? מה הייתה? מה? כי במעשר שני, פרה באינן, צריך שזה יהיה פרי. כמו שנראה בהמשך הגמרא, שהפסוק אומר שצריך להיות דברים שהם פירות וכדומה, או גידולי קרקע, אבל מים ומלח כשמעורבים, ייתכן שיהיה אסור להשתמש איתם ולקנות אותם בכסף של מעשר שני. כי אתה רבי יצחק, מתני המעשר, הוא אמר שאפשר לקחת בכסף מעשר שני, מים ומלח מעובבים יחד. שואלת הגמרא, קושיה מברייתא, מיטיבי, העיד רבי יהודה בן גדיש לפני רבי אליעזר. מה העדות? של בית אבא היו לוקחים ציר של דגים, שזה עשוי ממים, מלח ושומן של דגים, בכסף מעשר שני. אמר לו רבי אליעזר, לא ייתכן. איך אפשר לקנות בכסף מעשר שני ציר של דגים? שמה לא שמעת שאפשר לקחת ציר, אלא כשקרבי דגים מעורבים בהם, ומכיוון שיש פה דגים גם כן, זה נחשב אוכל. עכשיו רבי יהודה בן גדיש חולק, הוא סובר שאפילו שזה רק ציר, בכל זאת אפשר. עכשיו ממה מורכב ציר? ואפילו רבי יהודה בן גדיש לא כאמר שאפשר לקנות בכסף מעשר, אלא בציר, דשומנה דפירה היא. יש בזה גם קצת מהשומן של הדגים, וגם מים ומלח. אז אפשר לקנות את זה בכסף של מעשר שני, אבל עם מים ומלח, אפילו אם הם מעורבים, אם אין שם ציר של דגים, לא, אי אפשר לקחת בכסף של מעשר שני. אז איך אנחנו רואים פה במשנה, איך אנחנו רואים פה את דברי רבי יצחק שסובר, שאומנם מים ומלח בנפרד אסור לקנות בכסף של מעשר שני, אבל אם מערבבים אותם ביחד מותר כן, הרי כאן אנחנו רואים שאם לא שמים בפנים שומן של דגים, אין שום דעה בברייתא שמתירה לקנות בכסף מעשר שני מים ומלח מעורבים. תרץ את הגמרא, באמת מה שרבי יצחק אמר, שאפשר לקנות בכסף של מעשר שני בירושלים מים ומלח מעורבים יחד, הכוונה שיש שם בפנים גם שמן. לא נצרכה אלא שנתן לתוכם שמן, שהשמן הוא פרי, ודאי שאפשר לקנות אותו בכסף של מעשר שני, ואפשר כבר גם שמעורב מים ומלח, גם את זה אפשר לקנות, את כל התערובת בכסף של מעשר שני. שואלת הגמרא, אמר לאביי, בשביל השמן אפשר לקנות את זה מכסף של מעשר שני, אז אם כן, ותיפוק למשום שמן, ודאי שמותר לקנות את זה, גם בלי שום חידוש של רבי יצחק, שאפשר לקנות כסף מעשר שני מים ומלח, אנחנו יודעים שאפשר לקנות את התערובת של המים והמלח אם יש בפנים שמן. עצם השמן שיש כבר מתיר לקנות את התערובת הזאת מכסף מעשר שני. עונה הגמרא, יש חידוש. לא צריכה שנתן דמי מים ומלח בהבלה. זאת אומרת, שהוא קונה את השמן, נאמר השמן עולה 5 שקלים, הוא משלם 10 שקלים למוכר על השמן. והמוכר מבין שהמחיר היקר בא בשביל תוספת של המים והמלח. שנתן דמי מים ומלח בהבלעה. ובעצם הקונה שילם מכסף מעשר שני בשביל מים ומלח. אבל הוא לא אומר את זה במפורש. אלא במפורש הוא אומר שהוא משלם את זה על השמן, אבל על השמן לא צריך לשלם כל כך יקר. הוא מבליע במחיר היקר שהוא קונה את השמן, כדי שיהיה רווח למוכר גם על המים והמלח. שואלת הגמרא, ובהבלעה משארי? מה, מותר לעשות דבר כזה? אתה משלם מחיר יותר יקר מכסף, זה לא כסף שלך, כסף של מעשר שני, מי מתיר לך לעשות את זה, לשלם מחיר יותר יקר, בשביל שיבליעו לך דברים שאתה לא יכול לקנות בכסף מעשר שני? אומרת הגמרא, בוודאי שמותר, זה לימוד מפורש מהפסוק, הין והתניה, ראיה מברייתא, החכם שנקרא בן בגבג, הוא אומר, כשהתורה נותנת הוראה, איזה מאכלים אפשר לקנות בירושלים, כשבאים לקנות אוכל מהכסף שמעשר שני, ובאים לעשות סעודה גדולה לכל אלה שנמצאים בירושלים. מה אפשר לקנות? אומרת התורה, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך. בבקר, ובצון, וביין, ובשיחר. תעשה סעודה דשינה, בשרים, תאכול יין משובח מהיקבים הנחשבים, לך בקבוקי יין יקרים, כל מיני שיחר, ויסקי, וודקה, כל מיני סוגים טובים, בלק לייבל, בלו לייבל, תרשה לעצמך, תפזר את הכסף של המעשר שני, יין, שיחר, בשר. ואז התורה ממשיכה וכותבת, ובכל אשר תשלחה נפשך, ואכלת שם לפני השם אלוקיך, ושמחת, אתה וביתך. כמה טוב השם, רוצה להיטיב לנו, בואו תעשו סעודות בירושלים. עכשיו, נשאלת השאלה, התורה לא כותבת מילה, אפילו אות, אם אפשר להבין את מה שהתורה רוצה שנבין, בלי שהמילה הזאת תהיה כתובה. שאלת השאלה מה התורה מוסיפה בכל מילה ומילה, בפירוט שהיא מפרטת מה אפשר לקנות בתפריט בכסף של מעשר שני. אז ככה, כמובן שהמילה בבקר שכתובה בפסוק, בבקר ובצון וביין ובשחר, בבקר מלמד חידוש מסוים. שלוקחים בקר ואגב זה על גב אורו. זאת אומרת, אני בא וקונה בקר. עוד מעניין שהרמב״ם כותב שזה לא הכוונה לקנות מהסוחר של הבהמות, אלא לקנות מבן אדם פרטי. אם אתה קונה מסוחר של בהמות, זה לא כל כך פשוט לשלם מכסף של מעשר שני גם על האור של הבהמה. אבל אם אני קונה מסתם מבן אדם שיש לו בהמה והוא בא למכור, שואל אותו כמה עולה השור, אומר לי סכום, אני יודע, 700 דולר. עכשיו, למה זה עולה כל כך יקר? אם רק היה בשר ואת האור הייתי מחזיר למוכר, אז יכול להיות שהוא יעשה לי הנחה, היה מוכר לי את זה אולי ב-600 דולר, את הבהמה. הוא לוקח 700 דולר בגלל שכלול כאן גם האור של השור, שאפשר עם האור הזה לעשות הרבה דברים טובים, לאבד את האור ולעשות מזה דברים טובים. ואני לא יכול ללכת לקנות מכסף של מעשר שני אור. אבל אגב, הבהמה שאני קונה בשביל בשר לאכילה, מותר לי כבר להשתמש עם האור, והוא יוצא לחולין, אני יכול אחרי זה לקחת את זה, לעשות עם זה מה שאני צריך. זה החידוש בבקר, שאתה יכול בהבלעה להבליע גם את האור של הבקר, ולקנות את זה מהכסף של המעשר שני. מה שכתוב הוא בצון, מה זה בא לחדש, מלמד שלא רק את האור אפשר לקחת, אלא גם את הצמר. שלוקחים צון על גב גיזתה, שהאור והצמר יוצאים גם כן לחולין. וביין מלמד שלוקחים יין על גב קנקנו. אתה יכול לקחת קנקן, שהקנקן בעצמו יש לו גם כן מחיר. החבית של היין יכולה לעלות גם כן סכום ל-100-150 שקלים. אתה קונה חבית גדולה של יין, ואתה משלם על זה נאמר 1,000 שקל. יכול להיות שסכום לא מבוטל, אתה משלם בגלל הקנקן, ואחרי זה שאתה מסיים לשתות את היין, אתה לא מחזיר את הקנקן למוכר, אלא הקנקן יוצא לחולין. החידוש הוא שאפילו שהקנקן לא ממש מחובר ליין, אבל מכיוון שאי אפשר לקנות יין בלי קנקן, אז אתה שותה את היין והקנקן יוצא אחרי זה לחולין. ובשיחר, גם הוא בא ללמד חידוש מיוחד. מלמד שלוקחים תמד, מים ששמים על החרצנים, שזה או גרעינים של ענבים או קליפות של ענבים, ששמים על זה, שורים את זה במים, וכשמשהים את זה כך, זה מתחיל לצוס המים עם החרצנים, וזה הופך להיות גם כן כמו יין. אז אפשר אפילו לקנות יין, אתה קונה בעצם מים, רק שהם תססו ביחד עם החרצנים, בכל זאת זה מותר. אתה נותן את דמי המים בעבלה. בסדר, נראה שיש כאן חידוש בכל מילה. אמר רבי יוחנן, מאן דמתרגם לי, בבקר אליבא דבן בגבג, עכשיו הבאנו הרי ברייתא של בן בגבג, מי שיסביר לי למה צריכים את המילה בבקר בברייתא של בן בגבג, אני כל כך אתפעל, ואני כל כך יעריץ אותו, מוביל נמנה הבטרי, אני הוליך אחריו את הבגדים שלו, לבי מסות על בית המרחת, ממש ישרת אותו. מרוב הערכה שיהיה לי אליו. כי יש לי פה קושייה עצומה. לפי הדרשה הזאת, בברייתא של בן בגבג, המילה בבקר מיותרת. למה מיותרת? אומר רבי יוחנן, בוא נלך מהסוף להתחלה, ותראה שהמילה בבקר מיותרת. אז הולך ככה. הוא קודם כל מתחיל מההתחלה לסוף, אחר כך הוא ילך מהסוף להתחלה, וכשהוא ילך מהסוף להתחלה, נראה שהמילה בבקר מיותרת. אז מה איתה? מה? כול הוא צריכי, כל הפירוט בצון, ביין ובשיחר, באמת צריך כל אחד מהם, כי בלעדי המילה הזאת לא היינו לומדים את החידוש שנלמד. לבד מבקר, מבבקר זה לא צריך. מה היא צריכי? אז קודם כל הוא מתחיל מההתחלה לסוף, כמו שאמרנו. דהי כתב רחמנה בבקר, אהבה אמינה, בקר הוא דמזדבן על גב אורו, כי מה פירוש? אתה לא יכול לקנות בהמה בלי אור, הוא לא יכול לחיות בלי אור. אז לכן, דווקא בקר אפשר לקנות עם אורו משום די גופי הוא. אתה לא יכול להוריד את זה ממנו בחיים. אבל צון, אם לא שהיה כתוב מפורש בצון, הייתי חושב שאתה לא יכול לקנות כבש על גב גזעתה. למה? תגיד למוכר שקודם יגזוז את הצמר, ישיר את זה אצלו, אתה לא בא לקנות צמר, אתה בא לקנות בשר. אז צמר, צון על גב גזעתה, דלב גופי הוא, הימה לא. אולי יהיה אסור לקנות כבש עם צמר בכסף של מעשר שני, אלא רק את הכבש לבד יהיה אפשר. לכן התורה כתבה, הוא בצון, כדי ללמד שאפשר לקנות גם את הצמר בכסף של מעשר שני, אגב הצון. והיא כתב רחמנה בצון, הייתי לומד, כן, נכון שאפשר לקנות בהמה על גב גזעתה, אבל את החבית של היין, את הקנקן של היין, יהיה אסור לי לקנות מהכסף של המעשר שני. למה? מה ההבדל בין הצמר של הבהמה לבין הקנקן של היין, הייתי אומר, משום שהצמר זה מחובר בה, לכן זה בטל אליה וזה נבלע בכסף של הבהמה, ואפשר לקנות גם את הצמר. אבל יין על גב קנקנו, היין לא מחובר לקנקן, אז אימה לא. לכן התורה כותבת גם ביין, שאפשר לקנות את הקנקן גם בכסף של המעשר שני, אגב היין. והיא כתב רחמנה ביין, אבא אמינה משום דיין ונתירותי. זה, היין נשמר על ידי שהוא בתוך הקנקן, אז לכן הקנקן אפשר להבליע אותו בדמי היין בכסף של מעשר שני. אבל תמד, שזה מים, שאתה שורה אותם בתוך חרצנים, תמד מי שיחמיץ, זה קיוע באלמו. אין באלה את הטעם של הפרי, את הטעם החמוץ של הפרי, אבל אין את הפרי עצמו במים. אימה לא, אולי אי אפשר לקנות מים ששרו אותם בתוך החרצנים של הענבים בכסף של מעשר שני, כי זה סך הכל מים. לכן כתב רחמנה שיחה, עד לכאן זה בדרך הישר. עכשיו בוא נראה מהסוף להתחלה, ואז נראה שהמילה בבקר מיותרת. והיא כתב רחמנה רק את המילה האחרונה, בשיחה. אבא אמינה שזה לא בא ללמד שאתה יכול לקנות גם את הכלי, או אתה יכול לקנות מים, אתה קונה את החרצנים ובאבלה אתה קונה גם את המים. הייתי חושב שאין דבר כזה לקנות באבלה. אם התורה הייתה כותבת ונתת את הכסף בכל אשר תאווה נפשך בשיחר, הייתי אומר כן, זה דבר שיש בו אלכוהול, אתה יודע מה? מהי שיחר? דבילה קהילית, יש מקום שנקרא קהילה, ושם יש שם טעינה, דבילה, שהיא, יש בה אלכוהול, ואפשר להיות שיקור מזה, ואם אוכלים מהפירות האלה, ואת זה התורה אומרת, שאפשר להתמת בכסף מעשר שני. דפיירה הוא, אבל יין על גב קנקנו, שהקנקן הוא לא אוכל, אימא לא, אולי אי אפשר לקנות יין ולהבליע את המחיר של הקנקן בכסף של היין מכסף מעשר שני. לכן כותב את התורה ביין כדי ללמד שכן אפשר לקנות את הקנקן אגב היין בהבלה. והיא כתב רחמנה יין על גב קנקנו שאפשר, הייתי אומר, אתה יודע למה אפשר? דהיינו נתירותי, זה שומר את היין, הקנקן. לכן אפשר לקנות את הקנקן אגב היין, אבל צון על גב גזעתה? לקנות את הצמר? מה צריך צמר? מה זה עוזר לבשר? אימא לא, הייתי חושב שאסור, אתה לא יכול להבליע את המחיר של הצמר והכסף שאתה משלם על הצון. אתה אומר רחמנה צון כדי ללמד, ואפילו על גב גזעתה אפשר לקחת אותה בעבלה. אז נשאלת השאלה, אבל המילה הראשונה בבקר, למה לי? מה זה בא לחדש יותר שלא למדנו מהמילים האחרות בפסוק? וכי תימה, תדע מה אפשר לתרץ איזשהו תירוץ, אבל לגמרה גם את זה היא דוחה. הייתי אומר, אילו כתב רחמנה בבקר, אבא אמינה, שצון, מה שלומדים מזה, זה לא שגם הצמר אפשר לקנות בעבלה, אלא אולי התורה כותבת בצון כדי ללמד רק שלב אחד יותר. אתה יכול אפילו לקנות את האור של הצון בכסף של המעשר שני, כשאתה מבליע את זה במחיר של הבשר. הייתי חושב שזה הדבר שהתורה מתירה בזה שהיא כותבת בצון. עדיין לא הייתי לומד אבל שאפילו את הצמר, את המחיר של הצמר אפשר להבליע בסכום שאני משלם על הבשר. ולכן התורה הייתה חייבת לכתוב גם בבקר. כי הייתי אומר, צון על גב אורה אין, על גב גזעתה לא. כתב רחמנה בבקר, שמהמילה בבקר אני כבר לומד לרבות את האור, שאפשר להבליע את המחיר של האור בסכום שמשלמים על הבשר. ואז זה שכתוב בצון, זה בא ללמד גם על הצמר. הייתר לי צון, להטויה היא גזעתה, כדי ללמד שגם את הצמר אפשר להביא לי במחיר של הבשר. אולי בשביל זה כתוב בבקר. דוחה הגמרא לא. היא לא כתב רחמנה בבקר, לא אהבה אמינה צון רק על גב אורה הין, על גב גזעתה לא. לא היית טועה את הטעות הזאת. כי אם זה נכון, שהתורה באה ללמד, כשהיא כותבת צון, רק שאפשר להבליע את האור במחיר של הבשר, ולא גם את הצמר, אז למה התורה לקחה דוגמה של צון? לכתוב רחמנה, בקר, קח דוגמה של סוג של בהמה שאין בצמר, כדי ללמד שאפשר להבליע את הסכום של האור במה שמשלמים על הבשר. וכיוון דכתב רחמנא דווקא צאן, זה לבד בא ללמד, אפילו על גב גזתה, אפשר לשלם על הבשר ולהבליע את המחיר של הצמא בסכום שמשלמים על הבשר מכסף של מעשר שני. ולכן, זה מה שרבי יוחנן היה לו קשה מאוד. בבקר, למה לי? הרי אשתה, אם צאן על גב גזתה מזדבנה, אם אני יכול לקנות צמר, שבשביל מה? הרי זה לא נותן שום דבר לבשר, אפשר לגזוס את הצמא לפני שאני קונה את הצאן. בכל זאת התורה מתירה לי להבליע את המחיר של הצמר בתוך המחיר שאני משלם על הבשר של הצאן. אז אם כן, בקר על גב אורו מבעיה, שיהיה מותר לי לקנות בהמה ולשלם על הבשר ולהבליע במחיר של הבשר גם את המחיר של האור, ואז האור יצא לחולין וכי זה צריך לחדש, ודאי שמותר. והיינו די כמה רבי יוחנן, זה באמת הייתה הקושיה של רבי יוחנן, ולכן הוא אמר, מן דמתרגם לי בבקר, אליבא דבן בגבג, מוביל נמנה לבי מסוטה. אם אחד יצליח להסביר לי למה המילה בבקר, שכתובה בתורה, לא מיותרת, לפי הדרשה של בן בגבג, אני אהיה מוכן לשרת אותו. טוב, למדנו בסוף העמוד הקודם, שרבי יהודה בן גדיש מספר לרבי אליעזר, אתה יודע, של בית אבא, היו קונים מכסף של מעשר שני, מלח ומים, שמעורבים עם שומן של דגים. היו קונים את זה מכסף מעשר שני. אמר לו רבי אליעזר, שחייב להיות, שאולי לא שמת לב, אבל חייב להיות, שהיה קרבי דגים מעורבים בתוכו. כי לא יכול להיות ששילמו, שבית אבא שילמו מכסף מעשר שני, רק בשביל לקנות שמן, מים ומלח מעורבים. זה לא פרי, לפי דעתי. אני רוצה לשאול, רגע, ודגים? מותר לקנות מכסף מעשר שני? אני רוצה לעשות סעודה בירושלים, בלי מושטים וסלומון, זה לא יהיה סעודה. מותר לי לקנות דגים מכסף מעשר שני? בין לפי רבי יהודה בן גדיש, שסובר שאפילו שומן של דגים מעורב במים ומלח מותר, ובין לפי רבי אליעזר שאומר קרבי דגים מעורבים, אז כבר מותר לקנות, אגב זה גם את המים והמלח, בעבלה, אז נראה שכולם מודים שדגים מותר לקנות בכסף של מעשר שני. שואלת הגמרא, יש, אנחנו תכף נראים בברייתא, של תנאים שסוברים שאסור לקנות דגים מכסף מעשר שני. אז נשאלת השאלה, במייקה מפלגי, במה הסלע המחלוקת בין רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר מצד אחד, שלפי שניהם דגים אפשר לקנות מכסף מעשר שני, לבין הני, תנאי דלקמן, אותם תנאים שלפנינו אנחנו תכף נפרט אותם, שהם סוברים שאי אפשר לקנות דגים מכסף של מעשר שני. מתרצת הגמרא, המחלוקת שלהם היא איך אנחנו לומדים ודורשים את הפסוק שמפרט איזה מאכלים אפשר לקנות מהכסף של מעשר שני. יש שני דרכים לדרוש. יש כלל ופרט וכלל, ריבוי, מיעוט וריבוי. ומיד נראה איך בדיוק לומדים את הדרשות האלה. בזה הם נחלקו. רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר, שהם עומדים מצד אחד, שלדעתם אפשר לקנות דגים בכסף מעשר שני, דרשי, הם דורשים את הפסוק שמפרט מה אפשר לקנות בכסף מעשר שני, בצורה של ריבוי ומיעוטי. ריבוי, מיעוט וריבוי, כמו שמיד נראה. והני תנאי, אותם תנאים שנראה בהמשך בברייתא, דרשי בצורה של כללי ופרטי, כלל ופרט וכלל, כמו שמיד נראה גם את זה. ולפני שנראה את אלה שסוברים שאי אפשר לקנות דגים בכסף מעשר שני, הגמרא מיד מפרטת איך בדיוק הולך הדרשה של ריבוי, מיעוט וריבוי. רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דרשי את הפסוק בדרך של ריבויי ומיעוטי, ואנחנו בעקבותיהם. ובכן, הפסוק פותח ואומר, יש לך כסף של מעשר שני, פדית פירות של מעשר שני בכסף, ועכשיו אתה עולה לירושלים עם בוכתה של כסף, ואתה מסתובב בשוק, רוצה עכשיו לקנות סעודה. אומרת התורה, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך. יש פה מגוון טעמים, מגוון צבעים, תן את הכסף בכל אשר תאווה נפשך. ריבה, אם זה היה המילים היחידות שהתורה הייתה כותבת, הייתה כאן הוראה ברורה להתחיל להסתער על הדוכנים ולרחוש מכל הבא ליד. אבל התורה אחר כך נותנת פירוט בבקר ובצון וביין ובשיחר. זה כבר לא בכל השוטה ונפשך, יש פה כבר פתאום מיעוט. טוב, רק את זה אפשר. אבל מיד בהמשך כותבת התורה, ובכל אשר תשאלך נפשך. אז אתה יכול כבר באמת עוד פעם להסתער על כל הדוכנים. אז רגע, מה הולך פה? האם אני יכול כל אשר תאווה נפשך, כל אשר תשאלך נפשך, או רק בקר, צון, יין ושיחר? זה, יש פה מצד אחד ריבוי, מיד אחר כך מיעוט, ותכף הוא מיד עוד ריבוי. איך מפענחים כזה, כזה סוג של פסוק? אז זה הולך ככה. יש פה ריבה ומיעט וריבה, כמו שביארנו. אז הכלל הוא שדבר ראשון, זה שיש פה ריבוי, מיעוט וריבוי, התוצאה היא שהוא ריבה הכל חוץ מדבר אחד. למה? כי יש מיעוט, המיעוט ממעט רק דבר אחד. איזה דבר אחד זה ממעט? מה שהכי לא דומה לדוגמאות שהתורה פירטה. מהי רבי? רבי כל מילי. מה מתרבה מהריבוי והמיעוט והריבוי? דבר ראשון, הכל, חוץ מדבר אחד שהוא הכי פחות דומה לדוגמאות שהתורה מפרטת, ממעטת. ומה היא מיעט? לפי רבי אליעזר, מיעט אפילו ציר. שאפילו אם יש לך פה ציר של שומן דגים, מים ומלח מעורבים, זה לא דומה לבקר, לא לצון, לא ליין ולא שיחר. לכן, ממעטים את זה, וכל שכן מים ומלח, ודאי שעשו. לעומת זאת, לרבי יהודה בן גדיש, מיעט רק מים ומלח, אבל אם הוא עורבב בזה גם ציר של דגים, ודאי שאפשר. זה לפי אלה שמרבים דגים, כי לא יצא לנו פה שצריכים למעט גם דגים. והתנאי, התנאים שמיד הגמרא מביאה אותם, שסוברים שאסור לקנות דגים בכסף מעשר שני, הם ישר, הסעודה של המעשר שני ישר מתחילה בבשר, אין דגים. איך הם דורשים את הפסוק? בצורה של כללי ופרטי, כלל ופרט וכלל. והגמרא מביאה דתניא. ונתת הכסף במה? בכל אשר תשאלך נפשך. פה זה לא ריבוי לפי דעתם, אלא כלל. בבקר ובצון וביין ובשיחר. פרט, פירטו לך מה אפשר לקנות. ואחר כך שוב פעם כוללים את כל סוגי המאכלים. ובכל אשר תשאלך נפשך. חזר וכלל. אז יש כאן כלל ופרט וכלל. מה התוצאה של זה? יש את הברייתא של רבי ישמעאל. כלל ופרט וכלל היא התדן, אלא כאין הפרט. זאת אומרת, התורה אומרת כלל, אבל היא לא באמת מתכוונת לכל דבר. אתה לא יכול לקנות, כל אשר תשאלך נפשך, אני רוצה לקנות עכשיו דירה. ודאי שדירה אתה לא יכול לקנות בכסף מעשר שני. אז מה כן? אז התורה נותנת לך כמה דוגמאות. זה הכוונה כאין הפרט. בקר, צון, יין, שיחר, ולבד תבין כל מה שדומה לזה, גם כן. עכשיו, השאלה היא, האם הוא דומה לו, יש להם שלושה מאפיינים לפירוט הזה של בקר, צון, יין ושיחר. השאלה היא, האם אנחנו מרבים כל דבר שדומה דווקא בשלושת המאפיינים שלו, או אפילו רק בשניים מתוכם. אבל זה בעצם יהיה המחלוקת, תכף נראה, בין שתי התנאים בברייתא הזאת. אבל בכל אופן, הכלל הוא, כל מה שדומה לפרט, אתה מרבה. אז אם כן, מה דומה לפרט? מה הפרט מפורש? קודם כל זה פרי שנולד מפרי אחר. מאיפה בא אלינו הבקר, השור? מהפרה. ומאיפה הפרה? מהפרה שקדמה לה. פרי שנוצר מפרי אחר. זאת אומרת, זה לאו דווקא פרי. גם ולדות נקראים פרי. נקרא, התורה קוראת לזה, ברך פרי בתנך. זה גם שם של פרי. וכמובן, פירות גם כן. יין, מאיפה נוצר יין? מענבים. מאיפה הענבים נוצרו? מהגרעינים. גם כן, פרי מפרי. וכן הלאה, שיחר גם, אם זה שיחר תמרים, שיחר סעורים, לא משנה, זה תמיד נוצר מאיזשהו פרי מפרי. ומאפיין שני, גידולי קרקע. שהם ניזונים וגדלים מהקרקע. אז על צמחים, כמו יין ושיחר, ודאי שהם ניזונים מהקרקע. אבל החידוש הוא שגם בהמות, מאיפה יש להם מזון? כל מיני זרעים, כל מיני צמחים, שהם אוכלים את הזרעים והצמחים, ואז הם גדלים. הם גדלים מדברים שהקרקע מצמיחה, זה גם כן נקרא גידולי קרקע. אז אם אתה רוצה ללמוד מהפירוט שהתורה פירטה לך, איזה עוד דברים לקנות, קח את שני המאפיינים האלה. אף כל, פרי מפרי וגידולי קרקע. זה ברייתא אחת שאומרת עצם זה שמתוך המאפיינים של בקר, צאן, יין, שיחר, אם יש לך שני מאפיינים במה שאתה בא לקנות עכשיו, זה גם פרי מפרי וגם גידולי קרקע, תקנה את זה מכסף מעשר שני. ותניא אידך, הוא מוסיף מאפיין שלישי, ברייתא של תניא שנייה, שני. מה הפרט מפורש, דבר נוסף, זה ולד ולדות הארץ. זה דבר שנוצר ממשהו שנבראו מהארץ בזמן מעשה בראשית. אף כל ולד ולדות הארץ. אז מהארץ נוצרו כל סוגי הצמחים, בוודאי. יין שאיחר זה מדברים שצמחו, זה ודאי ולד ולדות הארץ. אבל גם בהמה, הפסוק שהוא כותב על בריאת הבהמה, הוא כותב לשון שהקדוש ברוך הוא מתוך האדמה הוציא אותה, מתוך הארץ הוציא את הבהמות, מי שיסתגל שם בפסוקים בבריאת העולם. אז הם גם כן ולד ולדות הארץ. אז צריך שלושה מאפיינים לפי הדעה של התנא הזו. זאת אומרת, בשביל שאתה תוכל לקנות מכסף מעשר שני סוג מאכל מסוים, צריך שיהיו לו את כל שלושת המאפיינים. הוא גם פרי מפרי, גידולי קרקע, וגם ולד ולדות הארץ. מהי בעיניו? איזה דבר הוא מצד אחד פרי מפרי וגידולי קרקע, ומצד שני הוא לא ולד ולדות הארץ, שלפי התנא הראשון יהיה אפשר לקנות אותו מכסף מעשר שני, ולפי התנא השני שמצריך שזה גם יהיה ולד ולדות הארץ, לא יהיה אפשר לקנות אותו. אמר אבאי, דגים איכא בעיניו. כרגע הגמרא מבינה שההבדל ביניהם זה לעניין דגים. למאן דאמר שצריך, מספיק שזה יהיה פרי מפרי, הנה, דגים נוצרים מהדגים שקדמו להם. זה פרי מפרי. וגידולי קרקע, בוודאי, מאיפה יש אוכל בים? דברים שצמחו מהקרקע. לא נוצר שם דברים יש מאין. כל המאכלים שיש בים, זה דברים שצומחים. הם נכנסים לתוך הים, או שהם צמחים בים עצמו, לא משנה. גידולי קרקע. אז הני דגים הם פרי מפרי וגידולי קרקע נינו. אבל למנדה אמר שצריך שזה יהיה ולד ולדות הארץ, שבמעשה בראשית הם נבראו מהארץ, אז דגים לא. כי דגים ממה יעברו? הקדוש ברוך הוא ברא את הדגים מהמים, לא מהארץ. כמו שהפסוקים מפורשים במעשה בראשית בפרשת בראשית. שואלת הגמרא, אביי בא ואומר שדגים זה ההבדל בין שתי התנאים בשתי הברייתות, האם צריך שני מאפיינים או שלושה מאפיינים כמו שביארנו? ולפי דעתו דגים הם גידולי קרקע, ולכן לפי הדעה שצריכים רק פרי מפרי וגידולי קרקע, אפשר כן לקנות דגים בכסף מעשר שני. ומי אמר הבית דגים גידולי קרקע נינהו? התורה אוסרת לאכול שרצים. יש שלושה סוגי שרצים, באוויר, בים וביבשה. יש שרצים מעופפים, יש שרצים שהם בים, ויש שרצים שהולכים על הארץ. עכשיו, התורה כותבת פעמיים, באופן כללי שאסור, מצוות לא תעשה, לא לאכול שרצים. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ. אל, זה לא תעשה. מיד אחר כך, ולא תתאמו בהם. זה עוד לא תעשה. זה כללי, על כל סוגי השרצים. אז כל שרץ שאדם אוכל, הוא עובר על שתי לווים, לפני שבכלל אנחנו מתחילים להתמקד איפה השרץ הזה ממוקם. עכשיו, אם אכל שרץ המים, ששמו פוטיטה, או סוג אחר של שרץ המים, אז הוא לוקה עוד שתי לווים שנאמרו בשרץ המים. סך הכל, ארבע פעמים הוא לוקה. אם הוא אכל במזיד, ולפני כן את רובו שאסור לו לאכול, הוא יקבל ארבע סדרות של מלכות. על כל לב מלכות בפני עצמם. פעמיים, באופן כללי, על זה שהוא אכל שרץ. ועוד פעמיים, על זה שהוא אכל שרץ המים. איפה התורה כותבת לא לאכול שרץ המים? פעמיים. פעם אחת, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, מכל שרץ המים, אז בסוף כתוב, מבשרם לא תאכלו. אז זה לא תעשה אחד. לא תעשה שני, בספר דברים. וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, לא תאכלו. פעמיים. פעמיים כתוב לא תעשה לגבי שרץ המים. אדם שאוכל נמלה או כל שרץ השורץ על הארץ, לוקח 5 פעמים. פעמיים על הלווים שנאמרו על שאר שרצים, ועוד 3 פעמים על הלווים שנאמרו לגבי שרץ הארץ. איפה יש 3 לווים בשרץ הארץ? פעם ראשונה, וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל. זה לב ראשון. לב שני, פסוק אחד אחר כך. כל הולך על גחון, וכל הולך על 4 עד כל מרבה רגליים, לכל השרץ השורץ על הארץ, לא תאכלום. זה עוד לא תעשה. לא תעשה שלישי, זה 2 פסוקים אחר כך. ולא תטמאו, כתוב לא תעשה, לא תטמאו את נפשותיכם, בכל השרץ הרומס על הארץ. אז יש 3 לווים רק על שרץ הארץ. בנוסף ל2 לווים כלליים, לכן הוא לוקח 5. אדם האוכל צירה או כל שרץ מעופף, לוקח 6 פעמים. 2 פעמים באופן כללי, על כל הלווים שנאמרו לגבי שרץ, ועוד 3 פעמים על 3 הלווים של שרץ הארץ, שהזכרנו קודם, כי הם בעצם גם רוכשים על הארץ, אלה שמעופפים, ועוד פעם אחת על הלו שנאמר על שרץ העוף. וכל שרץ העוף תמאו לכם, לא יאכלו. שרץ העוף הוא לא כל הזמן עף באוויר, לפעמים הוא נח על הארץ, לכן הוא נחשב גם שרץ הארץ, אז הוא לוקה גם על שרץ הארץ וגם על שרץ העוף, מי שאוכל מהשרץ הזה. עכשיו, פוטיטה זה לא שרץ הארץ? אם הוא גידולי קרקע, כמו שהבאי אמר, שאם אנחנו למדים מהפירוט שהתורה פירטה, בקר, צון, יין, שיחר, מה עוד אפשר לקנות? אז מה זה בא לרבות? גם דגים. למה? דגים הם גידולי קרקע? כן, הם ניזונים מדברים שצמחו בקרקע. אז אם כן, אז פוטיטה או כל שרץ המים, הוא גם כן גידולי קרקע, הוא ניזון מצמחים שצמחו מהאדמה. אז אדם שיוכל משרץ המים, הוא גם עובר על המצוות לא תעשה שלא לאכול משרץ הארץ, כי הרי שרץ המים הוא ניזון מהארץ. ואימיתה, אז אדם שאכל פוטיטה, אז חוץ מזה שהוא לוקה פעמיים על סתם זה שאכל שרץ באופן כללי, ועוד פעמיים על זה שהתורה אוסרת פעמיים שרץ המים, עוד פעם אחת, עוד 3 פעמים על שרץ הארץ, על המצוות לא תעשה שנאמרו על שרץ הארץ. אז זה בסך הכל יצא שהוא ילקה 7 פעמים. 2 באופן כללי על המצוות לא תעשה שנאמרו על כל השרצים, ועוד 2 מה שנאמר על שרץ המים, ועוד 3 לווים על מה שנאמרו על שרץ הארץ, בסך הכל 7 לווים. פוטיטה נמי לילקה משום השרץ השורץ על הארץ. אלא מה? חייבים לומר שדגים לפי דעתו של אביי לא נחשבים גידולי קרקע. ואם כן, מה ההבדל אם אני לומד? הרי התורה כותבת, מה אפשר לקנות מכסף של מעשר שני? כל אשר תאווה נפשך, כל דבר, אבל יש 4 סוגי דברים שהתורה מפרטת. בקר, צון, יין, שיחר. זה פרט. אנחנו צריכים ללמוד כן הפרט. מה? אז יש פה 3 מאפיינים, ויש ויכוח בין הברייתא הראשונה לברייתא השנייה, האם צריך שהדבר שאני קונה יהיה דומה בכל 3 המאפיינים, גם פרי מפרי, גם גדולי קרקע וגם ולד ולדות הארץ, ורק את זה אני יכול לקנות בכסף מעשר שני, או שמספיק שהוא דומה בשני מאפיינים, שהוא פרי מפרי וגידולי קרקע. מה ההבדל בין שתי הדעות? אלא אמר רבה, עופות איקה ביניו. האם אפשר לעשות, להביא אפשרות למסובים בסעודה, חוץ מלאכול בשר בהמה, גם להביא להם לאכול בשר עוף, שניצל וכדומה? האם אפשר להביא את המאכלים האלה מכסף מעשר שני? זה הוויכוח בין שתי הברייתות. לפי הברייתא הראשונה, למאן דאמר, פרי מפרי וגידולי קרקע, אלה הם שני המאפיינים שבשביל שתוכל לקנות כסף מעשר שני, צריך להיות להם שתי המאפיינים האלה. אז אפשר לקנות גם עופות. למה? הנינה מגידולי קרקע נינו. ממה הם ניזונים? ממה שצומח בקרקע. אבל למאן דאמר השני שאומר שצריך גם את המאפיין השלישי, שזה יהיה ולדות הארץ, שמעשה בראשית זה נברא מהאדמה, אז הנעופות מן הרקק נבראו. הם נבראו מהמקום שהמים צפים על גבי היבשה, ולא מן הארץ לבד, מבוץ וכדומה. אז אם כן, הם לא נבראו רק מהאדמה כמו הבהמות או הצמחים, או העצים וכדומה, אז לכן אותם אי אפשר לקנות בכסף מעשר שני. שאלת השאלה, אני לא מבין. לפי מה אתה מחליט? התורה מפרטת לך ארבעה דברים. בקר, צאן, יין, שיכר. אני מחליט ללמוד שכל דבר שדומה לפרטים האלה בשני מאפיינים, קנה, והתנא שחולק עליי אומר, לא, צריך שזה דומה בשלושה מאפיינים. במה הוויכוח? האם צריכים להיות דומים בשני דברים, או שהם צריכים להיות דומים בכל השלושה דברים? מאן דמרבי עופות מאי טעמי, ומאן דממעט עופות מאי טעמי? מסבירה הגמרא, זה תלוי איך אתה לומד את הדרשה, זה תלוי ביסוד איך דורשים כלל ופרט וכלל באופן כללי. הרי אנחנו יודעים שיש, במושג של כלל, פרט, כלל, יש שלוש מידות. כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל. אם התורה כותבת רק פרט וכלל, אז נעשה הכלל, זה העיקר. התורה כוללת את הכל בסוף. ואם יש כלל ופרט, אז התורה ממעטת דווקא את הפרט. כשיש כלל ופרט וכלל, אז אתה בעצם כולל עוד דברים, לא רק את הפרט, אבל רק מה שדומה לפרט. עכשיו, השאלה היא, כשאני אומר כלל ופרט וכלל, מה הדגש? האם יש כאן כלל ופרט שהוסיפו לו כלל, או שיש פה, והוסיפו לו כלל בסוף, או שיש פה פרט וכלל שהוסיפו לו כלל בהתחלה, וזה הבדל גדול. כי אם אומרים שיש פה כלל ופרט והוסיפו לו כלל בסוף, אז ממעטים פחות. כי כשיש כלל ופרט, בעיקרון לא מרבים כלום. זאת אומרת, אפילו, מרבים פחות. כי כשיש לי כלל ופרט, בעצם אני לא מרבה כלום, רק את הפרט. אז אם יש עוד כלל, בסדר, אתה יודע מה, אני ארבה לך עוד משהו. אבל אם אני אומר הפוך, שיש לי פרט וכלל, אז אם כן, מכיוון שהיה רק פרט ואחר כך רק כלל, מרבים הכל. אז אם כתוב לפני כן עוד כלל, אז אני מרבה עוד יותר. אז אם כן יוצא, שתלוי איפה אני שם את הדגש, על הכלל הראשון או על הכלל השני. מה הבסיס ומה התוספת? אם הבסיס הוא הכלל הראשון, והוספתי את הכלל השני, אז מכיוון שיש פה כלל ופרט, אז התורה כללה, ואחרי זה היא פרטה רק משהו מסוים. אז רק זה. לא, אבל אחרי זה כתוב עוד כלל, טוב, אז נרבה עוד קצת. אבל אם הדגש פה זה הכלל האחרון, וכשיש רק פרט וכלל, הרי מרבים הכל, אז אם כן, כתוב עוד כלל אחד לפני כן, אז נרבה עוד יותר. זה ההבדל. מאן דמרבי גם עופות מהכלל ופרט וכלל, כסבר, כשיש כלל ופרט וכלל, הדגש הוא הכלל האחרון, כלל הבטרא דווקא. אז לכן, בהתחלה דורשים את הפסוק בתור פרט וכלל. מה התוצאה? נעשה כלל מוסף על הפרט. מה זה בא לרבות? התרבו לו כל מילי. אפשר לקנות כל דבר בכסף מעשר שני. עכשיו, הנה כלל הקמה, מה זה מוסיף? זה בא למעט קצת. מה? למעוטי כל דדם מילי משני צדדים. זאת אומרת, הוא בא למעט טיפה, הכלל הראשון. שצריך שזה דומה לו, לא לגמרי, אבל לפחות בשני צדדים. לא בכל השלושה צדדים, לפחות בשניים. פרי מפרי וגידולי קרקע. אבל עופות יש באמת שני התנאים האלה, אז אפשר לקנות ממעשר שני. ומאן דממעט עופות כסבר, שכלל ופרט הוא כלל, הכלל הקמה דווקא, הכלל הראשון שבא לפני הפרט הוא העיקר. אז דורשים קודם כל כלל ופרט. אם את רק מכוללת ואחר כך מפרטת רק דבר אחד וזהו, אז אם כן, אין בכלל אלא מה שבפרט. הני אין, בקר, צון, יין, שחר, וזהו. מידי אחרין לא. אבל מה? בסוף התורה הביאה עוד כלל. מה זה בא להועיל? והני, כלל הבאתרה. לריבויי, זה בא לרבות כל דדמי לי. לא, לא, זה לא מרבה הכל. כי הרי מאוד, מאוד, אנחנו מצמצמים את מה שאנחנו מרבים. כי כלל הוא פרט, זה בא לומר רק הפרט בסוף. אפשר לקנות. אבל הבאת לי עוד כלל, אתה יודע מה טוב, אז בוא נרחיב קצת את ההגבלות, אבל מה? רק מה שממש ממש ממש דומה לפרט. משקול השלושה צדדים. זה גם פרי מפרי, גם גידולי קרקע, וגם ולד, ולדות הארץ, זה נוצר מהארץ. ולפי זה, זה בא למעט עופות. ועד כאן דף חפזיין.